דבר בעיתו מה טוב, כיוון שכרגע מתקיימת מלחמה בעזה, אז אני הייתי רוצה ברשותכם להקדיש את השיעור, וגם את השיעורים הבאים, נראה איך זה יתפתח, לנושא המלחמה, לפי הדברים שכתב על המלחמה, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בספר אורות, יש פרק שלם שעוסק בסוגיית המלחמה. אז ברשותכם, אני אעביר לכם את המקורות. כן, כן. אם יש איזה צדיק אחד שרוצה לרדת למטה לאתר האינטרנט, להעביר לו גם את המקור, תוריד לו שם, תגיד לו, זה המקור לשיעור, כן. פרק המלחמה. אולי כמה דברי מבוא על ספר האורות, ולמה דווקא בספר האורות מופיע עניין המלחמה. ספר אורות, הנושא שלו זה כלל ישראל. בתורה יש הרבה נושאים, אבל ספר אורות כל כולו עסוק בענייני עם ישראל, תחיית עם ישראל בארצו, כלל ישראל וכו'. הרב קוק ראה, או יותר נכון, הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב קוק זצ"ל, קראה בספר הזה ספר מיוחד במינו, והוא אמר לו הספר הזה קודש קודשים. יש קודש ויש קודש קודשים. פעם שאלו אותו מה ההבדל בין אורות הקודש ואורות, הוא אומר, אורות זה קודש הקודשים. מה זה קודש הקודשים? הדבר היותר קדוש, יותר נעלה, יותר חשוב, זה קודש הקודשים. ככה גם ספר אורות, מכיוון שהוא עוסק בכלל ישראל, בכנסת ישראל, בתחיית עם ישראל, הוא לא עוסק כאן בפרט, אלא עושה כאן בכלל, לכן הספר הזה הוא קודש קודשים. יש ספרים כמו אורות התשובה, הוא עוסק בענייני הפרט גם. אורות התורה גם ענייני הפרט. אבל הספר הזה כאמור הוא קודש הקודשים. אחד הפרקים שעוסקים פה זה נושא המלחמה. הנושא המלחמה נכתב כאן, היא על רקע מלחמת העולם הראשונה. אז הרב נצל היה באירופה באותה תקופה, הוא נתקע בעצם באירופה מלחמת העולם הראשונה, הוא היה בשוויצריה, הוא נסע לשליחות, והוא נשאר שם בימי מלחמת העולם הראשונה, אחר כך הוא עבר לאנגליה באותו זמן, ובסופו של דבר הוא חזר לארץ ישראל, אחרי ש ארץ ישראל נהפכה למנדט בריטי. צריך לזכור שלפני מלחמת העולם הראשונה הארץ הייתה בידי הטורקים. אחרי המלחמה, אחרי שהטורקים הפסידו במלחמה, אז קיבלו את המנדט, מה שנקרא המנדט מי שאין לו מקורות, בבקשה. אחרי המלחמה קיבלנו את המנדט, ואז הרב חזר לארץ ישראל ומינו אותו לרב הראשי לארץ ישראל. אז בפרקים האלה של המלחמה הוא כתב דברים על נושא המלחמה בכלל, מהות המלחמה, עניין המלחמה, שזה נוגע בפרט אומנם למלחמה, אבל נוגע גם לכל המלחמות למיניהם, מראשית ההיסטוריה האנושית, אפשר לומר, ועד אחרית הימים, שההיסטוריה רצופה במלחמות, בעל מלחמות אנחנו אומרים. חז"ל אומרים, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. אנחנו, אפשר לומר, הדור שלנו הוא דור של מלחמות. אפילו באופן פרטי, באופן אישי, אני מוכרח לומר, אני, מאז שנולדתי ועד היום, כל הזמן במלחמות. חלק מהם השתתפתי פיזית, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, בתור חייל, מלחמת ההתשה, מלחמות אחרות. מלחמת, זוכר היינו, מלחמת ארץ המרדפים, תקופה לא פשוטה הייתה, כן. אבל, וחלק הילדים שלי משתתפים במלחמות, כולל המלחמות העכשוויות, כן. אז אנחנו בדור של מלחמות. נולדתי מלחמת העולם השנייה. עברתי את מלחמת השחרור כילד, וחוויתי את מלחמת השחרור כילד. עד היום אני זוכר את הפצצות שנפלו בתחנה המרכזית בתל אביב, על אוטובוסים, איך האוטובוסים היו מלאים בדם ודברים כאלה. תודה רבה, זכה למצוות.
עם ישראל
יזכה
למצוות.
אה?
עם ישראל יזכה
למצוות. הנה, זכית גם. אפשר לומר, מי שחג מלחמת קדש, הייתי נער, מלחמת ששת הימים, כבר השתתפתי כלוחם כאן בירושלים, בקרב על ירושלים. וחג המלחמה, ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום הכיפורים, היה רצף של מלחמות לא כל כך גדולות, אבל מלחמת ההתשה, וכמעט לא היה יום שלא היו יריות כאן במדינת ישראל. הצבא כל הזמן היה במינון כזה או מינון אחר במלחמה. ואפשר לומר שמלחמת יום כיפורים עד היום אנחנו גם במלחמה. בלתי פוסקת. עכשיו חיילינו נמצאים ברוך השם בעזה ונלחמים שם, אבל אני זוכר את הגדוד שאני או פלוגה ששירתתי בה, אחרי מלחמת ששת הימים הביאו אותנו לחאן יונס. זה היה, אני חושב, כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים. וכבר אני זוכר, נסענו עם זחלם לסיור, ופוק, הזחלם עלה על מוקש. כבר אז התחילה, רק הסתיימה המלחמה, התחילה המלחמה. כן, המלחמות כל הזמן. וגם המלחמה שהיום, בימים אלה, ברגעים אלה, חיילי צבא הגנה לישראל נלחמים, זה חלק משרשרת המלחמות, זה לא מלחמה מקרית או משהו כזה, זה דור של מלחמות אפשר להגיד. אנחנו בשביעית מלחמות, נמצאים בתוך השביעית, אז בתוך מה שאומרים חזן, בתוך שרשרת מלחמות, ועל פניו זה נראה שזה לא הולך להפסיק מחרתיים. אלא אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים באמת למלחמות בסדר גודל כזה או בסדר גודל אחר, אבל אנחנו ערוכים וצריכים להיות ערוכים להשיב מלחמה שערה לא הבאנו. ואם כן, נושא המלחמה הוא נושא שהתורה צריכה להתייחס אליו. מה זה העניין הזה של המלחמה? הכל זה יד השם, הכל זה השגחת הקדוש ברוך הוא. איך אומר קהלת? עת לשלום ויש עת למלחמה, ויש תכלית למלחמה, וצריך להבין את המלחמה. המלחמה זה לא רק שנלחמים צבא נגד צבא, או חייל נגד חייל, או משהו כזה. יש בזה עומק, יש בזה סיבה, יש בזה תכלית, בכל העניין של המלחמה. על זה כותב כאן הרב פרק שלם, בעניין המלחמה, אם זה מעניין אתכם. זה מעניין אתכם? זה מעניין אותך? מישהו זה לא מעניין אותו? מעניין אותו עניין המלחמה. קצת לחדור פנימה יותר, לעומק יותר, למשמעות המלחמה, לתכלית המלחמה. למרות שזה סבל וצער וכאב, ואף אחד לא רוצה מלחמה. אנחנו כעם יהודי מאמינים בחזון השלום. וחיתיתו חרבותם לעיתים, לא יישא גואל גואל חרב, ולא ידעו עוד מלחמה. זה החזון שלנו, זה המטרה שלנו. אבל עד שהחזון הזה והחלום הזה יתגשם, בעל כוחנו, אנחנו בתוך מלחמה כפי שאנחנו ברגעים האלה. בכל זאת, השיעור הזה יהיה מוקדש לניצחונם של חיילי צבא הגנה לישראל, שינצחו את אויבינו מכה מוחצת בלי קורבנות. כן, שיחזרו, אנחנו אומרים כולם, יחזרו הביתה בשלום, בריאים, ומה שפחות סבל וצער לחיילינו, ומה שיותר מכה חזקה לאויבינו. אמן. טוב שאמרת, נגידו אמן חזק.
אמן.
לא, זה חשוב. טוב, המלחמה, אתם רואים את הדף לפניכם. כשיש מלחמה גדולה בעולם, כותב הרב, מתעורר כוח משיח. אני רוצה להתייחס לביטוי הזה שנקרא כוח משיח. בכלל, המושג משיח, המקור של המושג משיח, הוא מהמילה משיכה. משיכה בשמן. היו מושכים, שלושה דברים היו מושכים בשמן. נקרא שמן המשיכה. גם משיכה ושמן, אותו משיכה. א', היו מושכים את המלך. שאול המלך, דוד המלך, שרצו להמליך אותם, אז שמואל משך אותם בשמן המשיכה. מה זאת אומרת משך אותם בשמן המשיכה? היה לוקח שמן, פח שמן, ושם להם על המצח שמן, שהשמן לפי חז"ל היו עושים עיגול על המצח של שמן ככה. תכף אני אסביר את המשמעות של זה. הכהן הגדול גם כן היה משוח, וגם כהן משוח מלחמה, כן? הכהן היו מושכים אותו בשמן לא בצורת עיגול, אלא היו שופכים בצורת קו ובין העיניים, כך היו שמים את השמן, וגם היו מושכים את המשכן בשמן. כשחנכו את המשכן משכו אותו בשמן המשכן. מה הרעיון? מה זה מבטא, הפעולה הזאת שנקראת משיכה בשמן, שמכאן המילה משיח. זה המקור למילה משיח. שמן, כידוע, זה פוטנציאל לאנרגיה, לאור. אור, פשוט. הרי מדליקים, עכשיו הדלקנו נרות חנוכה בשמן זית. השמן, הוא, יש בו את הפוטנציאל של האור. האנשים האלה, או המשכן, או הכהן הגדול, המלך המשיח, הם אנשים מרכזיים, בעלי השפעה, על כל העם. המלך הוא משיח, הוא מבחינת מנהיג, מדיני, שמנהיג את כל עם ישראל, משפיע על כל עם ישראל. אותו דבר הכהן הגדול, הוא משפיע מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, על כל עם ישראל. אותו דבר גם המשכן, המשכן הוא מקום בעל השפעה על כל האומה, על כל העם. השמן בא לרמז לנו שהאדם הזה, שהוא נקרא מלך, שהוא נמשך כרגע, הוא צריך להאיר, השמן הוא מאיר, להאיר לכל האומה. ואם הוא המלך המשיח לעתיד לבוא, להאיר לכל העולם. אותו דבר הכהן הגדול, להאיר, להשפיע, להאיר לכל העולם, להביא טוב לכל העולם. אותו דבר המשכן או המקדש, ירושלים, אורו של עולם. אז המשיחיות או המשיכה היא באה לרמז לנו או ללמד אותנו שהאישיות הזאת שנקרא המלך, המלך המשיח, המלך המשוח נאמר ככה, תפקידו להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. אז זה העניין של המשיכה, כן? שהוא, יש לו תפקיד, הוא קיבל על ידי המשיכה הזאת את התפקיד שלו. כן? אני לא יודע אם אתם יודעים, טייס שהוא גומר את הקורס טייס שלו, אז לוקחים דלי של, לא יודע, עם סולר או מים או בנזין, לא יודע מה שופכים. מים קרים. שופכים עליו על הראש. אתה מוכשר כבר להפציץ את האויב. אתה כבר רואי. איפה למדו את זה? מהמשיכה הזאת. גמרת את הקורס, אתה יכול לקבל תפקיד. תפקיד שלך להפציץ את האויב. בסדר, אוקיי, שופכים עליו את המים הקרים האלה. כן. רק רמז לעניין. זאת אומרת, ברגע שמושכים את המלך, הוא, כאילו אומרים לו, אתה בשל לתפקיד שלך, דהיינו להעיר, להיטיב, לעם ישראל, והמלך המשיח, לעולם כולו. זה המושג משיח, מלשון משיכה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים, על פי תורתנו הקדשה, שלעתיד לבוא, יהיה מרכז עולמי, ובארץ ישראל, ובמרכז העולמי הזה שנקרא ארץ ישראל, במרכז ברוכים הבאים. במרכז העולמי הזה של ארץ ישראל יהיה מלך, מנהיג מדיני, אני רוצה להדגיש, מנהיג מדיני כמו ראש ממשלה, כמו נשיא בארצות הברית, אדם בעל כוח מדיני, השפעה, והאדם הזה הוא יאיר לעולם כולו. הוא ברוחו, בחוכמתו, בתבונתו, הוא, בבקשה, אפשר לקחתו. הוא יאיר לעולם כולו, הוא יטיב לעולם כולו. זה המלך המשיח, באופן פשוט. ככה הוא כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, שלעתיד לבוא, יקום המלך המשיח, דהיינו אישיות, בשר ודם, זה לא יהיה דבר מיסטי, דבר ממשי, כן? הוא יהיה מנהיג מדיני, יהיה מבית דוד, משפחת בית דוד, שדרך אגב, אני מוכרח לומר, יש מסורת בעם ישראל, לכמה משפחות, שהם באמת מבית דוד, למשל, משפחת פרץ, המרוקאית, יש פרץ, ידוע. זה בן פרצי, מבן פרצי. היה פעם שר הפנים, קראו לו יצחק, הרב יצחק פרץ, היום הוא הרב של רעננה. עד פעם נפגשתי את עם רב מרוקאי, הוא נפטר כבר, זכר צדיק לברכה. שמשפחתו פרץ, הבנים שלו, ידידים שחלק מהם אני מכיר אותם. אז הוא אומר לי, הרב הזה, הוא היה רב של איזה מושב, הוא אומר לי, תראה, יש לי כאן מגילת יוחסין, שאנחנו משפחת דוד המלך. באמת הייתה לו... גילת יוחסין מדורי דורות, בן פרצי, בן פרצי זה דוד המלך, כן? אז שהשר יצחק פרץ, שהוא היה שר הפנים, היה לו עמדה חשובה בממשלה, ויום אחד ראש הממשלה נסע לחוץ לארץ, יש תמיד אוטומטית, מחליפים מישהו שם ואומרים, אתה תהיה, אם יקרה משהו, אז אתה תהיה אוטומטית ראש הממשלה, אז הוא נימא שזה היה המציאות שלו, אז הוא כמעט היה המשיח, למה? כי הוא, המשיח צריך להיות ממשפחת בן דוד, הוא צריך להיות תלמיד חכם, הוא רב, הוא תלמיד חכם, ללחם מלחמות ישראל, אז הנה, אז אותו, זה כמעט הכל מתקיים בו, בתקופה של קיבוץ גלויות, בתקופה של קיבוץ גלויות, כמעט הכל מתקיים. טוב, אני אומר את זה טוב, משיח זה לא מיסטיקה. משיח זה מדיניות, זה מציאות היסטורית, ממשית. אנחנו מאמינים, אחד מיות ג' מעיקרי האמונה של הרמב״ם מביא אותם, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אף על פי שהתמאמה. זה העניין של המשיחיות, כן, העניין של המשיח. אבל יש מה שנקרא בהיסטוריה, יש תקופות של משיח. יש ההיסטוריה לפי התורה, כחז"ל אומרים, 6,000 שנה מאז בריאת העולם, כנגד ששת ימי המעשה, 2,000 שנה הראשונים זה נקרא שנות תוהו, 2,000 שנים אחרי זה נקרא שנות תורה, עד אברהם אבינו זה שנות התוהו, של הפרה-היסטוריה, לפני אברהם אבינו היה תוהו ובוהו, מבחינה מוסרית, היה מבול, היה דור הפלגה, היה, כן. אברהם אבינו, מה? בערך, כן. אחר כך, מאברהם אבינו, עד אפשר לומר, חורבן בית שני, פחות או יותר, ועוד 2,000 שנה, זה תקופת תורה. קוראים לזה תקופת התורה. ומחורבן בית שני בערך, ועד היום, קוראים לזה 2,000 שנות משיח. 2,000 שנות משיח. טוב, ברגע שנחרב בית המקדש, בעצם נזרוע זרעים להופעתו של המשיח, שבסופה של אותה 2,000 שנה יופיע אותו המלך המשיח, כמו שאומר הרמב״ם, אישיות מדינית, שילחם את מלחמות ישראל, ויקבץ נידחי ישראל, וחדש עמנו כקדם, עם ישראל יקום מתחייה. ככה אומרים חז"ל. כן, יש מה שנקרא תקופות משיח. לא רק איש הוא משיח, ואנחנו בעצם בסוף 2000 שנה, אנחנו הלפים תפשין סמך תת. אתם לא יודעים את התאריך העברי, אוי אוי אוי. זה ממש, עברנו כבר את אלף, למעלה מ... עוד מעט אנחנו גם מסיים 2000 שנה, את 2000 שנות משיח. אחרי זה, האלף השביעי, יום שכולו שבת וכו', זה כנגד ימי השבוע. כן, מה רציתי לשאול בבקשה?
רציתי לשאול, איפה שאנחנו זכינו, כאילו פעמיים שהגנו לנו את
המקדש? שלוש פעמים, למה פעמיים? פעם, בית ראשון נחרב, בית שני נחרב, בית שלישי, עכשיו אנחנו בהתחלת הבנייה.
למה אנחנו כאן זכינו
שהגדו לנו
בית המקדש? הדור
הרבה
היה כאילו כל כך
טוב? כן, בדקתי את זה.
בדקת?
כן, נחמדים מאוד היו. היו מותק של אנשים. אבל איך אומרים, כמו שהאדם הראשון נכשל, לא עמד בדרישות האלמנטריות, גם בית ראשון, הם היו, כתוב, יש סיבות למה נחרב בית המקדש הראשון. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אמרו, כמו בית, אדם מתחתן. בונה בית לתפארת. בסוף יש קלקולים בתוך המשפחה. הבית נחרב לפעמים, נכון? נכון או לא?
כן.
נכון או לא? ככה בית ראשון נחרב.
אני הבנתי, אבל אני לא הבנתי, כאילו, למה כאילו זכינו שהוא...
היינו נחמדים. היינו באמת, שלמה המלך ודוד המקרת אותם. הם היו אנשים נחמדים מאוד. הם, מה, היינו בסדר גמור. אחר כך בא הפילוג, עשרת השבטים וכל זה, היה בלגן. אחר כך בית שני, הייתה שנאת חינם. היה בית גם, אבל יחסי אנוש לא היו תיקנים. אין, בית המקדש זה לא בית סתם ככה. זה בית שבא להשפיע על העם. אז אם העם לא מושפע, איך אומר הנביא, מה עשתי זבחיכם? מי ביקש מכם רמוס חצרה? ידיכם דמים עליהו. אתם מביאים קורבנות מצד אחד, מצד שני, אתם רוצחים אחד השני. שמה אני צריך את כל זה? אתם לא ראויים באמת לבית, בית הראשון, לבית השני, שהייתה שנאת חינם וכו'. עכשיו תשאל אותי, מה עם הבית השלישי? לא תשאל. אה? אומרים חז"ל, ואנחנו מאמינים גם לנביאים וגם לחכמים, שבית שלישי לא יחרב. והיום אנחנו כבר בפעתי בית שלישי, והסיבה היא פשוטה. מי שרוצה לבנות בית, אני רוצה, מי שרוצה לבנות כאן בית, קודם כל מגרש, חביבי. בלי מגרש אפשר לבנות בית. אפשר לבנות בית בלי מגרש. אי אפשר לבנות. הר הבית בידינו, מי אמר את זה? מות הגור. זה באמת בידינו. תגידו לי היום שם מסתובבים שואלים וכל הדברים האלה. טוב, אפשר לגרש את השואלים, יש ספרי נגד שואלים. זה לא... אבל ארץ ישראל בידינו. מדינת ישראל בידינו. חכה עוד כמה שנים, מה אתה בער לך? לא, ברוך השם. אני מוכרח לומר, התקדמנו. מדינת ישראל בידינו. בידינו או לא? איך אתה יודע? הנה, אנחנו בידינו. אנחנו התרגלנו, נולדנו לתוך מדינה עצמאית. לפני 100 שנה, לפני... למעלה מ-60 שנה, והיה לנו מדינה בכלל. היינו כאן תחת שלטון המנדט, לפני זה הטורקים, ובכלל בארץ, בעולם היינו, איפה היינו? התקדמנו קצת, זה ימות המשיח. קודם כל, התשתית. אתה לא יכול לבנות בית מבלי שיש לך את השטח, את הארץ. אז קודם כל, יש לנו מדינת ישראל כמדינה, אנחנו בונים את הבית הלאומי, נאמר. היום זה, אנחנו בשלבים, קיבוץ גליות ובניין מדינת ישראל, זה הבית הלאומי שלנו. נכון שיש קשיים בתוך הבית. זה דבר טבעי. יש כאן מישהו שיש לו משפחה במקרה? אף אחד? יש קשיים בתוך הבית? אומר בטח, איך אתה יודע? כי יש לך משפחה. בית, בית זה בית, זה לא את פרנסה, מילדים, קשיים כאלה, קשיים אחרים. הבית הלאומי הוא מתנהל תוך כדי קשיים. קשיים חברתיים, קשיים כלכליים, קשיים כאלה ואחרים. זה דבר טבעי, זה לא דבר לא טבעי. זה לא הקמנו כאן ארמון וכולם יושבים בגן עדן. אנחנו מנהלים את מדינת ישראל כבית לכל דבר, עם כל הקשיים והסיבוכים שמאפיינים בית. אבל מה? בתוך הבית הזה יש מקום שקוראים לירושלים. איפה זה ירושלים, מי יודע?
פה.
פה! אנחנו עכשיו יושבים באיזה עיר? לנו זה מובן מאליו, אבל לפני, אני הוכרח להגיד, דור אחד, זה לא היה דבר מובן. מה זה הייתה ירושלים? שום דבר. היום, איזה ירושלים? מחיי. מישהו פעם היה בירושלים? מי היה כאן פעם בירושלים? לא ירושלים החיצונית, הפנימית. איך בונים אותה, באיזה קצב, איזה יופי, גשר המיתרים, משהו, משהו. לא ראיתם גשר המיתרים? מישהו אמר לי, זה רומז, גשר המיתרים, שהכל פונה למעלה, כלפי שמיה, הכל מאלוקים אלינו, ומאיתנו לאלוקים. כאילו המיתרים האלה מרמזים לנו שאנחנו מחוברים לשמיים מצד אחד, ראשו בשמיים ורגליו מוצבות ארצה. זה הרעיון של גשר המיתרים, שלי לפחות, אני לא יודע אם של הארכיטקט הזה שהוא בנה את זה. ככה אני מפרש את זה. ירושלים שהיא שחוברה לה יחדיו, שאתה בונה למטה ולמעלה זה, זה נבנה גם כן למעלה. אז מה, לא הגשר המיתרים, זה באמת, העיר מתפתחת בצעדי, מותק של עיר, אחי, אני אוהב אותה אהבת נפש, מישהו כאן אוהב את ירושלים, ברוך השם, אבל זה לא דבר וירטואלי, ירושלים היום זה דבר ממשי, ובתוך ירושלים יש לנו את הר הבית, ונכון שעדיין הר הבית, לצערנו הרב, עדיין מהלכים שם אנשים לא ראויים, אבל ודאי וודאי התקדמנו לקראת בניין בית המקדש. ויגיע הרגע, יגיע הזמן, כשהקדוש ברוך הוא ירצה, וכשאנחנו גם נרצה, ובית המקדש השלישי ייבנה. יש תוכניות של בית המקדש השלי, בנביא חזקל, וגם אצל הרמב״ם הוא מביא הלכות בית הבחירה, ממש הלכות מעשיות, מה צריך להיות? והוא יבנה, וחז"ל אומרים שבית המקדש השלישי לא ייחרב, הוא יהיה כבר בניין לנצח. ומה יהיה עניינו של בית המקדש השלישי? להביא את האור לעולם, להביא טוב לעולם, להביא צדק לעולם, להביא שמחה לעולם. העולם כל כך זקוק לדברים האלה, להביא אמת לעולם. כל הדברים האלה יתגלו מהמרכז הזה שנקרא בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן. אמן. אז זה עניין של ימות המשיח. אומר כאן הרב, בפרק המלחמה, אני קורא עוד פעם, בבקשה. שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. אותו כוח שמבטא את הגאולה של האומה ושל האנושות כולה, לא רק של עם ישראל. זה נקרא כוח משיח. אותה מרכזיות שממנה יוצא שפע וטוב, ואור השם לכל העולם כולו מתעורר בזמן המלחמה, למרות שמלחמה דבר הפוך בדיוק. הרי החזון הוא שלום, אבל הוא אומר נכון, אבל לפני השלום הגדול תהיינו מלחמות, ככה אומרים חזן. ואנחנו בעיצומה של תקופה של מלחמות, כולל היום הזה ממש, שאנחנו נלחמים בעל כורחנו נלחמים. אנחנו העם באמת שואף לשלום, חפץ בשלום, אבל מה לעשות? יש מנהל, מי זה המנהל? בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. כל יום בתפילה, אנחנו, הבוקר אמרנו את זה בתפילה. והוא בדור שלנו, בדורות האלה, מביא מלחמות, מלחמות עולם, מלחמות מקומיות, מלחמות גדולות, מלחמות קטנות. אני לא יודע, אני שמתי לב שרוצים להפוך את המלחמה הזאת למלחמה קטנה. בסדר. אבל גם זה מלחמה, גם מלחמה הקטנה הזאת היא מלחמה. וזה חלק מתהליך של הופעת הגאולה. הגאולה שלנו היא כרוכה במלחמות. ארץ ישראל נקנית בייסורים. וחלק מהייסורים של ארץ ישראל זה מתנה טובה. זה מלחמות. שאנחנו נלחמים כל הזמן, ולא שאנחנו יוזמים מלחמות, אלא אנחנו בעל כורחנו כל הזמן במצב של מלחמה. זה מובן הדבר. מלחמה זה חלק מתהליך הגאולה שלנו. מה לעשות? ככה נגזר מאלוקים, שהוא סידר ככה שלפני השלום תבוא המלחמה. למרות שזה דבר והיפוכים. זה מובן הדבר? כן.
הרב, עם כמה שאנחנו רוצים שהמשיח יבוא עכשיו, בעזרת השם יבוא, אז אתה אמר שלפי התורה כביכול המשיח יבוא בסוף שנות האלפיים, כאילו עוד 200 שנים.
בעיתה כתוב אחישנה. אז אומרים חז"ל, בעיתה זה בזמנה, ואחישנה זה להחיש. אז הגמרא, מסכת סנהדרין, עוסקת בסוגיה הזאת, מה זה בעיתה ואחישנה? זה דבר בעיתוכו, או שהמשיח יבוא בעיתה, כמו שאתה אומר, בסוף הזו, או אחישנה לפני זה. למה המשל דומה לאישה שצריכה ללדת? יש לידה שזה בעיתה, אחרי בתשעה חודשים, ויש לידה שזה נקרא זירוז. תראו, זה לפני הזמן, מסיבה הזאת עושים אחר. אז זה יכול לבוא ככה, זה יכול לבוא ככה. זה יכול לבוא בעיתה, יש לך סבלנות עוד 200 וכמה שנים לחכות. יש לך, תחכה, בסדר. זה יכול אחישנה. האחישנה הזאת, זאת אומרת, לזרז את התהליך של הגאולה, זה תלוי בנו. אנחנו יכולים לזרז את התהליך הגאולה, יש לי מתכון למזה, מישהו רוצה לדעת את המתכון של הזירות? כן, אתה רוצה לדעת את המתכון. קודם כל עלייה מסיבית לארץ ישראל. שרוב העם היהודי יעלה לארץ ישראל, כולל מארצות הברית, כולל מאירופה, מדרום אמריקה, כל מקום שיהודים נשארים, קחו מזוודות, עלו על מטוסים, שמה יצרו מטוסים בעולם, אתם יודעים? שלעלות את עם ישראל מהר לארץ ישראל. פעם היו באים באוניות, זה לקח המון זמן. היום בצ'יק צ'ק, כמה עולה כרטיס מניו יורק לכאן?
2,000 דולר.
קח 2,000 דולר, תבוא לארץ ישראל עם המשפחה שלך. גמרנו. זה לא בעיה, אם אתם רוצים הלוואה, אני יכול לתת הלוואה, מימון, אני אתן לכם מימון. אז אם יבואו עוד כמה מיליון יהודים לארץ ישראל שנשארו עדיין בגלות, שדרך אגב, כדאי להם לבוא לארץ ישראל, כי בגלות הם מתבוללים, הם פשוט נגמרים שם. אז בואו מהר לארץ ישראל. אז זה מתכון לזירוז הגאולה. זאת אומרת, הגאולה האחרונה היא לא גאולה ניסית, שאנחנו יושבים בחיבוק ידיים, כמו שציירו להם אנשים, מכנפי נשרים, ופתאום יבוא איזה מלאך ויקפיץ אותנו מניו יורק ישר לכאן. זה לא ככה. אנחנו צריכים לקחת יוזמה. כל יהודי ויהודי בעולם צריך לשאוף להגיע לארץ ישראל ולפעול להגיע לארץ ישראל ולעלות לארץ ישראל. ובלי תירוצים ובלי חוכמות ובלי כל זה. זה אפשרי הדבר הזה? אפשרי. אז אפשר לזרז את תהליך הגאולה. ב', זה לא רק מספיק לבוא לארץ ישראל. צריך גם שבארץ ישראל תהיה בידינו. לחיות בארץ ישראל, שחלק מארץ ישראל נמצא בידי אויבינו, זה לא מספיק. ארץ ישראל צריכה להיות ארץ גדולה, כמו שהשם הבטיח לנו. אז ב' צריך לאחז בארץ, להתיישב בארץ, ולעדוף את כל האויבים שלנו, ושכל המציאות הביטחונית כאן, והמציאות הקרקעית כאן, תהיה גם ראשונה. לא נהיה ארץ כזאת קטנה, מסכנה ואומללה, ואני הוכרח לומר, זאת הזדמנות לומר בדבר הזה, אני זוכר לפני מלחמת ששת הימים, הגבול בינינו ובין הערבים עבר בטולקרם, והמרחק בין טולקרם לנתניה זה ימנה איתו 12 קילומטר קו אווירי או משהו כזה. ואני הייתי שייך לחטיבה שהיום קוראים לה גבעתי, אז קראו לה גם כן גבעתי, אבל הייתה חטיבת מילואים, היום זה חטיבה סדירה, ואני זוכר, יום אחד קיבלנו הקפצה, ושמו אותנו, את הפלוגה שלנו, על גבעה מול תל קרם, והיינו כמה עשרות חיילים, אני יודע, יש שם קרוב ל-100 חיילים, משהו כזה, ואמרו שיש סכנה שהערבים יפרצו מטול קרם לכיוון נתניה, עם הטנקים, היה להם כבר טנקים, לליגיון הערבי, זה היה לפני מלחמת ששת הימים. ועמדנו על הגבעה, והיה לנו הנשק הכבד ביותר, קראו לזה בזוקה, אני לא יודע, לא בזוקה שאוכלים, אלא היה צינור כזה, ובצינור הזה עושים איזה פצצה, ואמרו, היה לנו שתי בזוקות ועוד רנט, זה מין זורק רימונים כזה או משהו כזה, אנשים ככבד אני אומר. אמרו לנו, אם תפרוץ מלחמה, מה אנחנו נעשה? אמרו, אז תראו על הטנקים עם הבזוקות, עם הרנט הזה, ואם הם יעברו אותנו הטנקים של הליגיון, מי יעצור בין הגבעה הזאת, מול תל קרם ובין נתניה, יש עוד כוח שיעצור את האויב? אמרו, לא, אתם הראשון בקו האחרון. ברוך השם, זה היה רק מצב כוננות, אלא היה... רק תבינו, איזה מדינה היינו כזאת קטנה. לא יכול להיות שמדינת ישראל תהיה חלשה מבחינה פיזית, ביטחונית, ועל קראי תרנגולת, ויבוא אור עוד לכל העולם. אנחנו צריכים להיות חזקים וגדולים. היום, ברוך השם, אנחנו בכל... נמצאים מהירדן ועד ים תיכון, ברוך השם. תשאלו אותי, אם זה שרוצים להקים מדינה ערבית באותן גבולות בדיוק, תשאלו אותי.
אנחנו שואלים.
מה יהיה? מה יהיה עם בית שלישי? יהיה טוב. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם מי תקום? בעזרת... אז זה לשאלתך. אנחנו בדרך הנכונה. בעזרת השם, אנחנו בתקופה של דברים משתנים מיום ליום לפעמים, מרגע לרגע לפעמים, בדברים האלה. ובעזרת השם, אנחנו נתחזק, ודאי ודאי שהמלחמה הזאת תקדם אותנו הנוכחית, עוד צעד לכיוון אחרית הימים. אז תהיה מדינה חזקה, העולם יעריך אותנו, יכבד אותנו, גם היום יכבד אותנו, יכבד אותנו עוד יותר, והתקיים החזון של נביאי ישראל, שישראל אורם של אור לעולם, אור לאנושות כולה, בעזרת השם. ובית שלישי, כמו שאמרו חז"ל, לא ייחרב. לא ייחרב, למרות שמאיימים עלינו בככה ואחרת, אבל לא ייחרב. אז רק צריך, זה נקרא באחישנה. אחישנה, עלייה לארץ, יישוב ארץ ישראל, להילחם על ארץ ישראל, אנחנו מחישים את התהליך. ובראש ובראשונה, לבוא למכון מאיר. מי שבא למכון מאיר, מה? אחישנה. מי שחוזר גם לתורה, ליהדות, למסורת היהודית, ודאי שהוא מזרז את תהליך הגאולה שאנחנו נמצאים איתו. כך שאתה לא צריך לחכות עד 200 וכמה שנה, יכול להיות, איך אומר הרמב״ם, אף על פי שיתמאמה, אם כל זה יחכה לו, בכל יום הוא אומר. ידוע לחפץ חיים, שהוא היה כל כך מאמין בתהליך הגאולה, שהוא הכין לעצמו חליפה מיוחדת לבוא המשיח, הוא אומר, מה שבטוח, בטוח, אם הוא בא, אני רוצה לקבל אותו עם בגדים יפים, בגדים מיוחדים. תכין לעצמך חליפה. כן, אז זה בעיתה אחישנה. בסדר. אנחנו בדרך הנכונה מתקרבים לעניין. אדרבה, נחזור לעניין שלנו. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. ובאמת מלחמת העולם הראשונה הולידה את המנדט. המנדט פירושו של דבר שאומות העולם הכירו בזכותנו על מדינה עצמאית. לא רק שהרצל אמר מגיע לנו מדינה, אלא הייתה הסכמה, היה הצהרת בלפור, הייתה הסכם סן רמו מה שנקרא, שכל אומות העולם אמרו מגיע ליהודים מדינה בגבולות התנ"ך. דיינו, כולל עבר הירדן, אני לא יודע אם שמעתם פעם על הדבר הזה, אבל כדאי לא לשכוח שההבטחה של אומות העולם לארץ ישראל הייתה, גם עבר הירדן הייתה, אלא מה? אחר כך הם בגדו בשליחות שלהם, מה זה מנדט? נתנו לבריטים מנדט לשמור על הארץ הזאת עד שתתבשל המדינה, ולמסור את המדינה הזאת לעם היהודי. אבל מה עשו הבריטים? במקום לקיים את הבטחתם ואת ההסכמים, לתת לנו את ארץ ישראל כמו שבתנך, במקום זה נתנו את עבר הירדן לאיזה ערבי אחד, אמרו לו, אתה תהיה כאן מלך, תעשו את זה. אחר כך עזרו לערבי, אחר כך עשו ספר הלבן, אסור להתיישב, אסור זה, אסור לעלות, כל הדברים האלה. אבל זה מלחמת העולם הראשונה, התקדמנו צעד אחד קדימה, לימות המשיח. צעד גדול. מלחמת העולם השנייה והשואה הביאה, הולידה את מדינת ישראל. 3 שנים אחרי גמר השואה, קמה מדינת ישראל, זאת עובדה היסטורית. זאת מלחמה ענקית, מלחמת העולם השנייה. והיא הולידה עוד צעד אחד קדימה לגאולה. וקמה מדינת ישראל. מי שקמה מדינת ישראל, כל הזמן מלחמות, 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 שכל מלחמה מקדמת אותנו עוד צעד אחד קדימה להגשמת החזון הגדול של נביאי ישראל, של המלך המשיח, של לא ישא גוי אל גוי חרב, לא ידע עוד מלחמה. כולל היה המלחמה הנוכחית, למרות אם תשאלו את שר הביטחון, או את הרמטכ"ל, או את החיילים, על מה אתם נלחמים? הם יודעים בדיוק על מה הם נלחמים. אולי הם לא מודעים שזה חלק מתהליך הגאולה, אבל הם נלחמים. כרגע יש אויב ממול, צריך לראות בו, צריך לחצל אותו, זה מה שהם עושים. אבל במכלול, בראייה הכוללת, זה חלק מתהליך גאולתו של עם ישראל. זה מה שהרב אומר כאן. שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע. עת הזמיר, אנחנו, מה זה זמיר? משורר, זמיר. מזמר, היום יש כזה תרבות של זמרים. קוראים לזה זמרים, נכון? מי הזמר הכי מפורסם? אתם לא מכירים זמרים בכלל, מה זה? אה? למה זמר נקרא זמר? כי הוא מזמר. אבל יש גם עוד ביטוי כזה, נקרא פסוקי די זמרה. כל יהודי בבוקר שהוא מתפלל, מה הוא מתפלל קודם? פסוקי די זמרה, נכון? נכון או לא? יש כאן דתי אחד. פסוקי די זמרה. מה זה פסוקי די זמרה האלה? אז ראיתי פירוש יפה על זה, אומר. זמרה זה לא רק שירה, אלא זמרה זה גם מלשון מזמרה. למה קוראים למזמרה מזמרה? כי במזמרה אתה זומר את הגפן או את העץ או משהו. זומר זה חותך, כן? חותך, פשוט חותך. זה נקרא לזמר, מבחינת החקלאות, כן? אני חותך את הענפים היבישים, והענפים שצריך לחתוך אותם. אז זה נקרא עת הזמיר הגיע. עת הזמיר הגיע זה העת של מלחמה. מלחמה זה לחתוך. אנשים נהרגים במלחמה. יש צער, יש כאב. אז זה עת הזמיר להגיע. אז באמת חז"ל אומרים, מה זה, זה פסוקי די זמרה? אומרים פסוקי די זמרה, אדם שצריך להגיד קריאת שמע, וצריך להתפלל ששמונה עשרה, אבל הוא קם בבוקר, לפעמים יש לו מחשבות לא טובות, הוא תרוד, וכל אחד עם הפקע לשלו, כמו שאומרים דברים כאלה. אז הפסוקי די זמרה האלה, הם חותכים את כל הסיטרות אחרות למיניהם, את כל היצר הרע, את כל הדברים, כאילו לזמר אותם, לחתוך אותם, להוציא אותם מליבנו, את כל הדברים הלא טובים, על מנת שכשנקרא קריאת שמע, ונתפלל, כבר נהיה נקיים מכל ה... מכל הדברים שמטרידים אותנו, זה נקרא פסוקי די זמרה. פסוקי די זמרה היא אותו תהליך הכנה של הוסרת כל הדברים הלא טובים מליבנו לקראת העמידה בתפילת, תפילה של הרומים אחרי זה. אותו דבר היום כאן. עת הזמיר הגיע, הכוונה היא מלחמה, שמלחמה באמת נהרגים אנשים, ויש סבל גדול. עת הזמיר הגיע, מהו זמיר? אז אומרים חז"ל, זמיר עריצים. זמיר עריצים. לזמור את העריצים, את המלכים הרשעים האלה. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. דהיינו, ישנם בהיסטוריה אנשים, שליטים, עריצים, שהם מפריעים למין האנושי. אנחנו היינו לפני כמה שנים בעדים למלחמה שהיה בעיראק עריץ, מח שימו וזכרו. איך קראו לו? אני כבר לא זוכר. מח שימו וזכרו, לא זוכר. זמיר העריצים. כל המלחמה הזאת הייתה בשביל לתפוס את העריץ הזה, ואיך אומרים, לתלות אותו בסופו של. תלו אותו, תלו אותו, נכון? הרגו אותו בסוף. זאת אומרת, יש אנשים עריצים, אנשים רעים בעולם, שהם תופסים עוצמה וכוח ושלטון ודברים כאלה, ופשוט עושים רע. ומה הקדוש ברוך הוא מסדר? מלחמות בשביל לכרות להם את הראש. להסיר אותם מבמת ההיסטוריה, שלא יחוללו רע. זה נקרא זמיר עריצים. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, ועל ידי זה שהם נעלמים, העולם מתבשם. מתבשם מלשון ריחות נעימים. כי הרשעים האלה גורמים סירחון בעולם, גורמים רוע בעולם, גורמים סבל בעולם. בדור שלנו, הדור האחרון, היה אחד בגרמניה, יימח שמו וזכרו, אדם אחד, תראו מה עשה. איזה סבל, איזה צער הוא גרם בעולם, יימח שמו וזכרו. 70 מיליון איש מתו במלחמה, במלחמת העולם השנייה. וכל זה בגלל הרשע הזה, הרע הזה. אז הגיע הזמן, סילקו אותו. ככה זה במלחמות. וכל התור נשמע בארצנו. אני לא, מישהו מכיר כאן את העוף תור? לא, יש תור ויש יונה. מה ההבדל בין תור ליונה, מי יודע?
תור זה זכר, זה נקבה.
זה בתורה, אבל בטבע ככה. אתם לא מכירים תורים? אתם לא מהחברה להגנת הטבע? תור זה יונה בר קטנה כזאת. היונה זה מה שרואים בשובחים, בגגות מסתתרים, אבל באביב פתאום אתם רואים מין ציפור כזאת, צבע הפרפר קצת, שהיא דומה ליונה, היא כמו יונה, אבל היא נקראת תור. ויש לה קולות, אני לא יודע לחכות אותם, קולות של תור. כל פעם מגיע האביב שמופיעים היונים, התורים האלה, מופיעים כאן, אז אני רואה אותם, אני הולך לבית הכנסת, אני רואה אותם בדרך, בבוקר, מסתובבים, הם ככה, כל התור נשמע איפה? פשוטו כמשמעו. יהודי מסתובב בארץ, שומע את כל התור. אבל גם המשמעות, כל התורה נשמע בארצנו. תור ותורה זה אותו שורש, אותו מקום. כל התורה נשמע בארצנו. מצד אחד זמיר עריצים, מלחמה נגד עריצים, מצד שני כל התור נשמע בארצנו ברוך השם. הבאטליה, כשיש מלחמה גדולה בעולם, כל התור נשמע בארצנו, הקולות נשמעים בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט, הרי במלחמה אין חשבונות, צדיקים, רשעים, להבדין, נשים, ילדים וטף, כולם נספים. הכל, אין שם את החשבון הפרטי הזה אם הוא כן צדיק או לא צדיק. עובדה היא, במלחמה זה מלאך המוות הורג את כולם. אז הצדיקים הנספים בלא משפט בזמן המלחמה, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. יש ביטוי כזה שצדיק נפטר מן העולם הוא מחפר על שאר עם ישראל. מה זה צדיק? צדיק זה האדם שחי בשביל הכלל. הוא פועל למען הכלל, עושה למען הכלל. עם ישראל בליבו, העולם בליבו, אתה לא יהיה מדרגות בצדיקים. זה האדם צדיק. ויותר כך זה האדם חסיד. אדם חסיד הוא אדם אידיאליסט. אדם חסיד זה אדם שפועל ועושה למען הכלל. החידוש הוא כאן שהוא לא רק בחייו הוא מזכה את הכלל, אלא גם במותו הוא מזכה את הכלל. מיתת צדיקים היא מחפרת. ככה אומרים חז"ל, אדם צדיק הוא נפטר ומחפר על שער העם שנשאר. יותר מזה, יש היום ביטוי כזה, קברי צדיקים. היום זה נהפך למודה, קברי צדיקים. מישהו רוצה כאן שהשם ימלא את משאלות ליבו? מישהו מעוניין? לך לקברי צדיקים. היום זה נהפך ל... איך אומרים? לדבר כל כך פשוט. אנשים רצים לקברי צדיקים, דתיים, לא דתיים, כל אחד עם משאלות ליבו, אם זה על זיווג הגון, אם זה על שלום בית, אם זה על, אם זה על רפואה, אם זה... כל אחד יפים משאלות ליבו.
זה לא נכון אבל הרב הלכת.
ודאי שכן, איזו שאלה. מה, אתה לא הלכת לקברי צדיקים? ברצינות. מה, תראה איפה אתה חי?
אז איפה עומדים החסידים?
לא הבנתי. צדיקים וחסידים זה אותו דבר כאן מקרה. הרי זה לומדים את זה מכלב בן יפונה, שהוא עלה להתפלל אצל קברי האבות, שלא ייכשל בכישלם, בכישלון של חטא המרגלים. אז הולכים לקברי צדיקים. אבל צריך להיזהר, מי שהולך לקברי צדיקים, אנחנו לא מתפללים אל הצדיק. אנחנו מתפללים רק על אלוקים, אני בדקתי את זה. רבותיי, לא להתפלל אל הצדיק כי הוא נפטר. לא, בשום אופן לא. זה ממש עבודה זרה. להתפלל אל הצדיק. אתה עומד בקבר של צדיק, אתה אומר, אני מתפלל אליך, ריבונו של עולם. יש דרך אגב, אתם יודעים שיש קו אדום בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. לא יודע אם שמעתם על זה. אתם יודעים, יש ב... בין שליט אמריקה ושליט רוסיה, יש להם, זה נקרא טלפון אדום. מה זה טלפון האדום? שלפעמים יש סכנה או משהו כזה, אז בשביל כל הבירוקרטיה, מזכירות, מזכירים, עניינים, מתווכים בדרך, שלא יהיה איזה אסון חס ושלום, אז הם, יש להם קו אדום, הוא מצלצל, מי זה היום בוש כאן, זה השני, אני כל לא זוכר את שמו ברוסיה, הוא... הוא מצלצל, כן, או, כן, הוא, היא, קו אדום, ישר. ככה גם בתפילה, דרך אגב. אתה, יש לך קו אדום ישר לקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, גם כשאתה הולך לקברי האבות, לקבר רחל, וקברי צדיקים, וכל מקום, אנחנו מתפללים ישר על הקדוש ברוך הוא. שאלו אותי איך? תתפללו, תראו. כל יום מתפלים אל הקדוש ברוך הוא. יחד עם זה אתה אומר, זכות הצדיק הקבור במקום הזה, בזכות הצדיק הזה, ריבונו של עולם, תשמע את תפילתי. אבל לא אל הצדיק, אלא בזכות הצדיק, זה משהו. מיתת צדיקים מחפרת. הצדיק, נשמתו, עדן. היא אומרת לנו, הנשמות של הצדיקים, מהאבות ועד היום כל הצדיקים עומדת. ולכן אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא ומבקשים בזכות הצדיק הקבור במקום הזה יעמוד לבקשתי זאת ובקשתי האחרת. זה מובן. אז זה נקרא מיתת צדיקים מחפרת, שהצדיקים לא רק בחייהם אלא גם במותם הם מחפרים על עם ישראל. כן.
אז יש עניין ללכת לקבור.
אני אמרתי שכן. התפלאתי שלא הלכת.
לא
הלכת, תראה, כן.
אם אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, תמיד צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, על מה העניין של הצדיק?
אני מסביר, המקום שאדם קבור בו, יש בו מעלה. המקום, הקברו של האדם, יש בו מעלה, לומדים את זה ממערת המכפלה, כמו שאמרתי את זה מקודם, כן. שבאמת, מקום שצדיק קבור למעלה...
זה שמעורר אותי?
כן, אתה עומד ליד קברו של הצדיק, ואתה אומר, באותו רגע אתה אומר, אני מבקש שזכותו של הצדיק הקבור כאן, הוא יעמוד לי בבקשתי לפני בורא עולם. אתה רוצה איזה פרוטקציה, נכון? לבוא עם משהו. אז בזכות הרב הזה, בזכות הצדיק הזה, אתה יכול לבקש גם בלי קבר צדיקים דרך אגב. אתה אומר את זה כל יום, בזכות אבות. ברית אבות, זכות אבות, תעמוד לנו על ה... כן. אבל טוב, טוב, יש סגולה להתפלל דווקא בקברי צדיקים. מה? ודאי. אלפיים דור? לא, אבל עובד לכולנו, לכל עם ישראל. אתה יושב כאן עכשיו, מחזיק את הראש בזכות מי? אברהם יצחק. תגיד תודה. תגיד תודה. אה?
תודה.
להכיר בדבר הזה. התפילה אל הבורא. הזכויות של ההורים שלך, של הסבא שלך, של הצדיק הזה או הצדיק אחר, כל זה עומד לכל אחד מאיתנו. ככה צריך לבוא לפני הבורא. בכל זאת, מיתת צדיקים מחפרת. כתוב שהצדיק במותו נקרא חי. רשעים בחייהם נקראים מתים, והצדיק במותו הוא נקרא חי. הוא כאילו חי בתוכנו. אני נהג לספר שאני חי כאן, אני כאן, עכשיו יושב כאן לכיסא הזה, בזכות רבי יהודה הלוי. שאלו אותי איך.
למה?
זה מעניין אתכם?
כן,
זה אימא שלי, זכרונה לברכה, סיפרה לי. כשהייתי ילד תינוק קטן, אז הרדתי במשקל, בתור תינוק. וכל פעם אני יורד במשקל, יורד. זה ימי מאוד, זכרונה לברכה, אני מאוד נבלה, הלכה לבית חולים לשאול את הרופאים מה עושים. אז הרופאים בדקו פה, בדקו שם, השאירו אותי בבית החולים וזה, ואני הולך ויורד, הולך ויורד. בסוף היה שם איזה רופא, אמר לי, ימי זכרונה לברכה, את יודעת מה? אין לנו תשובה, תלכי להתפלל. כשרופא אומר כבר... תלכי להתפלל, אז מה נותר לה לעשות?
להתפלל.
אבל היא לא ידעה מה, מו, איך. אז היא הלכה, זה היה בתל אביב. פעם הדסה בתל אביב היה ברחוב בלפור של היום. היה שם הדסה, בית חולים כזה הדסה. אז היא ירדה שם ברחוב בלפור, מי שמכיר, עברה שם על יד שוק הקרמל, יש רחוב רבי יהודה הלוי. תל אביבי? אתה לא מכיר רבי יהודה הלוי?
אה?
כן, רחוב רבי יהודה הלוי. אז היה שם שלט, רחוב רבי יהודה הלוי. אז היא סיפרה לאמא שלי, אמרה, לא יודעת מה לעשות. הרופא אמר, צריך להתפלל. פתאום מקראתה כתוב, רבי יהודה הלוי. אז היא אמרה, ככה היא אמרה לי, אמרתי, אלוקים, שהזכות... של רבי יהודה הלוי יעמוד, שהתינוק הזה יישאר, יחיה. הנה, אני חי, עובדה. השם שומע תפילה. אז נאמר, זה לא היה קברי צדיקים, זה היה רחוב. שנקרא לרבי, שם רבי יהודה הלוי. רבי ביקשה, ביקשו בזכות רבי יהודה הלוי. אולי בזכות זה היום אני לומד ומלמד כוזרי. כוזרי זה רבי יהודה הלוי. כן, נכה להיות. בכל זאת, מיתת צדיקים מחפרת. אם במלחמה מתים צדיקים, זה לא סתם מוות. זה מחפר על כל עם ישראל.
אז כשהצדיקים חולים, מרגישים אותו, אז זה גם סוג של...
זה מזכיר לי את הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. שמי שהכיר אותו מקרוב, הוא היה מאוד בתפילה, מאוד, מאוד נהנח. מאוד נהנח. היה לו... היה אדם זקן מאוד, והיה גם... היה לו כאבים גדולים מאוד ברגליים. אז ההנחות האלה היו, אז התלמידים היו אומרים, הרב סובל, אבל בשביל כלל ישראל. שתשובה לשאלה. הסבל של הצדיקים זה לא... בכלל, הצדיק האמיתי הוא לא אדם פרטי, אין לו פרטיות בכלל. כל הסבל שלו וכל הצער שלו זה כפרת עוונות, לא רק על עצמו, אלא גם על עם ישראל, ודאי וודאי. טוב, נסתפק בזה. אנחנו נמשיך את המאמר הזה, אם ירצה השם אחר.